בואו נתחיל בחזרה על החומר התנאי. אני אתחיל קצת מכמה מילים מקדימות בכלל על הקושי קצת בלימוד תנאים. כשלומדים סוגי הרבבלי זה די ברור מה גבולות הגזרה, מה צריך לעשות. שנה שעברה היו לי כמה תלמידים שידעו שצריך ללמוד פסוקים ותנאים, אבל ישר רצו לבבלי. למה? אמרו לי, אנחנו לא יודעים מה עושים בכל המקומות האלה. באמת זה קושי מסוים, כי אפשר ללמוד רק את המשנה שלנו. אבל ברור שכשעוסקים בהתבוננות בנושא שנמצא במשנה שלנו, בהקשר רחב יותר של ספרות התנאים, שזה יכול להשפוך הרבה אור, וצריך כאילו ללקט אבנים שונות ממקומות שונים, ומהם לבנות איזה פסיפס. והקושי שקיים הוא את מה ללקט, את מה להביא, שזה גם מצטרף לקושי נוסף שאני מתקשר בו בסוגיה כאן באופן ספציפי, וזה נושא הריבוד. אומרים תנאים זה 300 שנה. כלומר, מה הסדר הדברים שם? מי קדום שם? מי מאוחר? יש לנו בסוגיה כאן בלמד, עמוד א', שתי ברייתות רק בבבלי. איפה למקם אותם? ואני לא אפתח עכשיו את כל נושא הבעיה של הברייתות שמופיעות בבבלי, שמכונות ברייתות בבליות, ואני רק אגיד, היחידים שמספרים את הברייתות האלה זה המוראים. כלומר, זה תורת התנאים שמובאת על ידי המוראים. איפה לשבץ אותה בדיוק? כלומר, בספרות התנאים אני לא פוגש אותה. המוראים מספרים, אבל זה כבר צבוע בצבעים המוראים. כמו שאני אספר לכם תורות, נגיד מרב חיים, במילים שלי, זה כבר ספוג בעולם המושגים שלי.
אנחנו לא אומרים את זה באותם מילים?
לא, אני יכול לומר לך חד משמעית, שאתה תראה במהלך הלימוד, אני מקווה השנה ושנים הבאות, שאתה לוקח ברייתא שמופיעה בספרות תנאים, מופיעה בספרות המורים, אותה ברייתא, ואתה משווה, אתה כמעט תמיד תראה שמשהו קרה לברייתא, משהו השתנה בה בסגנון. ובדרך כלל זה הכנסה של טרמינים המוראים, כי צריך להבין, עולם המסורת הוא שהחוליה המאוחרת מוסרת את תורת הקדומים במילים של המאוחרים. כלומר, זה לא הכשירות אידיעות שמקפיא דברים, תורה שבעל פה זה דבר חי. והשאלה, התופעה הזאת רואים אותה בעיקר שיש לך ברייתא שאתה יכול לראות אותה גם בספרות תנאית וגם בספרות המוראית, ואתה עומד ותועד איפה בדיוק לשבט ברייתא בבלית. כלומר, יש פה קשיים מתודולוגיים וצריך להתגבר עליהם. ועם זאת אני רוצה להדגיש את החשיבות של העיון דווקא בספרות התנאית כנקודת מוצא של הלימוד, ועיון בספרות בפסוקים כנקודת מוצא של הלימוד, כי שם נמצאים הרעיונות היסודיים. וגם בסוגיה, ונראה את זה בצורה שלום אבי, שבוע טוב, גם בסוגיה כמו שלנו, נגיע לגזירה דרבה, אתם תחושו בעליל שההסבר שהמוראים בבבל נותנים הוא הסבר שלוקח את הדינים האלו למקום אחר קצת מאיך שזה הוצג בתורת התנאים. ואנחנו ננסה להתיידד עם גזירה דרבה. כלומר, כל החוליות האלה הן חוליות שהן חלק מתורה של בעל פה, ואנחנו נצטרך לשאול את עצמנו איפה החוליה שלנו. ועם זאת, השורש, הגדרת השאלות היסודית נמצאת בדרך כלל במקורות הראשוניים, שהחוליות הבאות של התורה של בעל פה הן ממשיכות לדון, למסור, לגלגל את השאלות שעלו במקורות הראשוניים. זאת ועוד, זה לא רק נוגע לזה, זה גם נוגע לנקודה מכוננת בתפיסת העולם ובשאיפות הרוחניות של בית המדרש שלנו. כי לרוב החיבורים המאוחרים יותר, שיותר קל ללמוד אותם, עוסקים בפרטים, הכל כבר ברור שם. הם פחות עוסקים במהויות, בשורש, בנקודה הרוחנית של הנושא. בנקודות הרוחניות נמצאות יותר במקורות הראשוניים, ולכן החשיבות של הלכה למקורות הראשוניים הוא בהגדרה הראשונית, היסודית, של המהות של התחום, שהמקורות המאוחרים יותר יש להם מסירה שלו, יש להם מסר ומתן איתו, הם מביאים את זה לתוך העולם שלנו, לתוך התורה שבעל פה, אבל בגלל זה יש יותר קושי מתודולוגי בחוליות הראשונות. בסדר? אז בואו נעשה עכשיו סדר.
כנראה שאין להם יותר מדי מה לדון במקורות המאוחרים יותר, בדברים המהותיים.
בוא נאמר ככה, מטבע הדברים ההתעסקות שלהם הוא יותר בגילום של הרעיונות האלה בעולם המעשה, בעולם הפרטים. ואני אומר, מי שמתרגל ללמוד שהוא מתחיל בשורש, אז הוא יותר מודע להתגשמות של הרעיונות האלה בתוך הפרטים. וכשמתחיל ללמוד ישר את הפרטים, אתה ישר נשאב לתוך השאלות המעשיות, ופחות ניצור בנקודות הרוחניות. בסדר, עכשיו בואו נעשה קצת לזור יחד. בואו נתחיל בנקודה שלא דיברתי עליה ביום חמישי. האם באמת מוסכם על כל התנאים? האם זה ברור בעולם התנאים שלא תוקעים שופר בראש השנה שחל בשבת? האם זה ברור שזה ככה? אז במשנה, מה ברור? שבגבולים לא תוקעים, במקדש תוקעים, אחרי זה יש גלגול של תקנות שרבה יוכל למד זכאי, שממשיכים לשמר את זה שיש פער בין גבולים לבין בתי דין. וזה בעזרת השם, אני מקווה ביום שלישי ללמוד את התקנה שרבה יוכל למד זכאי. כן. בספרה, מה עלה בבירור? דבר דומה, נכון? הספרה שלמדנו בברר? בתוספתה בביצה, תוספתה יום טוב, לפי השם שלה. מה עולה בבירור מתוספתה יום טוב? האם תקיעת שופר דוחה שבת? האם תוקעים בשבת, בראש השחל בשבת? מפורש בתוספתה ביום טוב שלו, נכון? אני מקריא את לשון התוספתה. התוספתה אומרת, ומה המילה, אמרו לו שופרות שבגבולין יוכיחו שאין ודען דוחה את השבת, וספקן דוחה את השבת. כמו מפורש בתוספתה עוד פעם, שאין ודען דוחה את השבת כמו שלא תוקים. אבל אם יש איזשהו מקור תנאי שמנו יכול להשתמע שתוקים בראש השם השחל לשבת? יפה, נתלב, מה? נתנאל בכל רם, בסדר? אבל נתנאל אומר דבר נכון. בבקשה, נתנאל בכל רם.
בראש השנה, ורואים שם שאפשר אפילו ללמד בשבת, בטח שאפשר לתקוע.
כי בוא נקרא, מתלמדים לתקוע בשבת, ואין מעכבים את הנשים ואת הקטנים לתקוע בשבת, ואין צריכה ביום טוב. כן? משהו במשנה, איך יופיע? מישהו שם לב לשון המשנה שם? העדין דומה מופיע במשנה, נכון?
כן.
אבל איך המשנה מציגה את זה?
אין
להקבין את התינוקות מלתקוע ומתעסקים עם מנת שימדו. מה המשנה לא מספרת לי?
שנחה מותר לך.
שזה בשבת, נכון? לא מספרת לי את זה. מי יכניס פה את השבת? הירושלמי יכניס את השבת חזרה, אבל במשנה אין. כלומר, כשאתה קורא את המשנה, כמעט הייתי אומר, תלב, בוא נמשיך אותך. אם המשנה הראשונה של הפרק אומרת שלא תוקעים בגבולים בראש השנה שחל בשבת, די מסתבר שאני לא אעשה שיעורי תקיעה בתימונים בראש השנה שחל בשבת, כן? היה אפשר להבין כך במשנה. אבל בתוספתא, מה נאמר? שמתלמדים לתקוע בשבת. כן, אז מה נתן? מה ההבנה הכי פשוטה הראשונית שלך בתוספתא הזאת? שכנראה מה היא סוברת? בוא נראה מה נתן לבין. מה אמרת לעצמך? שכנראה אם עושים שיעורי תקיעה בשבת שזה לא, ופה אנחנו נוגעים בנקודה מאוד יסודית שבואו נחדד אותה כדי להבין את עוצמת ההערה של נתנאל. כשאני מסתכל, רק לגמור את המשפט, בסדר? כשאני מסתכל בשפה של התוספתא ביום טוב, בשפה של הספרה, הם משתמשים במונח דומה. מהו המונח? דוחין את השבת, נכון? זה המונח בתוספתא ביום טוב, הביטוי היה אין ודען דוחה את השבת. כשאני מסתכל בהקשר של כל התוספתא שם, סליחה? ודען, הבבלי מסביר במסכת חולין, שם הוא מצטט את הברייתא, כי הברייתא הזאת עוסקת בכיסוי אדם. איפה הפרק המרכזי של כיסוי אדם במשנה? מסכת חולין, פרק כיסוי אדם. כשהייתי שיעור א' אבא שלי, מה זה הייתי ב... וזה חברו אותה, את הפרק, פרק כיסוי אדם. למה זה יצא בתוספתא ביום טוב? כי ביום טוב כששוחטים, שחיטה דוחה יום טוב כי הוא אוכל נפש. מה לא דוחה יום טוב? זה הדיון פה. האם כיסוי אדם דוחה את יום טוב? אז מה צריך להכין מראש? אפר. כי יום טוב לא מתיר את כל המתת מלאכות בשום אוכל נפש. מה בדיוק מתיר? יש איזה דיון גדול בירושלמי, תוספות גדול בביצה בדף ג', זה לא מתיר את כל המתת מלאכות, רק מלאכות שמלאכות של הכנת אוכל זה מתיר באופן מובהק, וכיסוי אדם לא מתיר איסור חרישה. לכן אם אין לך אפר תיכוח מוכן מראש, זה בעיה, וזה זה הדיון כאן. עכשיו, בתוך המסגרת כאן רוצים לדון האם כיסוי אדם דוחה את יום טוב. בסדר, מדובר פה גם על קוי שהוא ספק. בכל מקרה, אז הגמרא בחולין מסבירה שוודאן הכוונה אדם שהוא ודאי חייב, ספיקה לכוונה טומטום ואדרוגינוס שספק חייבים. ככה הבבלי מסביר, רב שאול ליברמן בתוספת הכפשוטה. אני שם פה עכשיו הרד סוגריים, כולם מכירים את תוספת הכפשוטה? לא. אז כדאי מאוד להכיר מדורת התוספת הטובה, ויש עליה פירוש שהוא בעיניי אחד מהחיבורים התורניים הכי חשובים שנכתוב במאה ה-20, שכתב אותו יהודי שהיה גאון תורני, שדמותו קצת שנויה במחלוקת ציבורית בגלל שהוא היה בבית המדרש הקונסרבטיבי. הוא עצמו היה יהודי שבן דוד של חזון איש, גאון צעיר, עילוי בישיבות ליטא בתחילת המאה ה-20. כשהוא עלה ארצה בתפרש פי זין תת, הוא היה בירושלים והתחבר לשני אנשים. ראשית הוא התקשר מאוד לרב קוק, והיה לאחר מותו של הרב קוק, הוא היה ראש מכון הרי פישל, והכרחים לזכר הרב קוק שיצאו שם, הוא זה שהוציא אותם לאור, והוא גם נכנס לתחום של מחקר התלמוד באותם שנים, היה מקושר לפרופסור אפשטיין. הוא היה בירושלים עד שנת תפשי, ואז הוא עובר לארצות הברית, והוא פעל בסמינרי והוציא גם מהדורה מדעית של התוספתה עד בבא בתרא. אנחנו בחורף ללמד בבא בתרא, זו מסכת מסוכנת. רש"י גמר, הפסיק את הפירוש בדף חפתת. שאול ליברמן נסף בבא בתרא, גמר, הלך לעולמו. אוצר הגאונים נגמר, יודעים באיזה מסכת? גם מציע, בבא בתרא הוא כבר לא הספיק. אז אל תפחדו, בסדר? אנחנו לא מפחדים מהעין הרע, אנחנו נלמד בכל הכוח. אבל בכל אופן, שאול ליברמן, למרות שהוא בעולם המחקר, האוריינטציה שלו היא בית מדרשית, שתדעו את זה. השפה שלו היא שפה רבנית. הוא כותב במבוא לתוספת הכפשוטה, אני בעיקר חושב על בני תורה שלומדים, ובעיקר מה שמעניין אותו בחיבורים שלו זה לא תופעות פילולוגיות, כלומר לא ההיסטוריה של הטקסטים וכו', מעניין אותו הפרשנות של הטקסטים. ויוד רב שאול ליברמן, בעצם עיקר מפעלו התורני היה במקורות ארץ ישראל, הוא כותב על התוספתא, אבל הוא מפרש מאות מאות מקומות של ירושלמי במסגרת הבירו הזה תוספתא כפשוטה. ולכן כשתלמדים תוספתא תמיד כדאי מה לעשות? עד פעם הבאת להסתכל בתוספתא כפשוטה, חיבור מאוד עשיר במובאות. כל מי שציטט את התוספתא, כל מי שיתייחס אליו, הוא יהיה אליו, הוא יפרש שם את תורת התנאים, הוא יפרש שם ירושלמי, מאוד מאוד, זה חיבור מאוד מומלץ. אז אפשר לראות מה נוטה לחשוב שזה הפירוש הפשוט גם בתוספתא. זה נכון, בוא נחזור לעניין שלנו כאן, מסגרת הדיון כאן. ירושלמי כפשוטו זה חיבור שאול ליברמן כתב לפני התוספתא כפשוטה, שהוא התחיל לכתוב פירוש של התוספתא על הירושלמי, סליחה, הוא כתב על שבת, עירובין, פסחים. באיזשהו שלב הוא הבין שכדי ללמוד את תורת ארץ ישראל זה לא נכון להתחיל באמוראים, צריך לחזור אחורה לתנאים, ואז הוא התחיל לכתוב על התנאים. בסדר, זה על רגל אחד מבזק על שאול ליברמן. יש לו, תראו לכם, סדרה של מאמרים, 6 מאמרים, תיקוני ירושלמי משנות ה-30, שכולם כונסו היום, יש לו כרך שנקרא מחקרים בתורת ארץ ישראל, כולם נמצאים, זה הערות על הירושלמי, מברכות עד נידה, קשה להגיד, כי יש רק 3 פרקים, אבל עד נידה, כלומר, הוא פשוט חרש את כל הירושלמי, העיר הערות, העיר הערות, העיר הערות, פרסם אותם בסדרה של מאמרים. ויהודי באמת גאון גדול, קצת קרוב משפחה שלנו גם, הוא בנישואים שניים היה חתנו של הרב מאיר בר אילן, כלומר אשתו הייתה נכדה של הנציב מוולוז'ין. כך, היחסים שלו עם סבא שלי היו קצת מורכבים, בוא נגיד ככה. גם קצת מחלוקת ציבורית, האם נכון להיות בסמינרי, וגם הם שיקפו שתי גישות בלימוד. העוצמות של הבריסק הטהור מול גישה בעלת אוריינטציה יותר פילולוגית. אבל ליברמן הוא לא פילולוג רגיל, זה לא מחקר רגיל, זה בכלל לא. פילולוגיה זה לעסוק בתולדות הטקסט. בסדר? הבריסקאים עוסקים בהמשגה, לקחת את מה שמופיע במקורות ולהגדיר אותם באמצעות מושגים. בסדר? נדבר על זמן החשן, אז יעלה ויעלה ויעלה. בסדר? אתה תראה, אני עצמי אמון על שתי השיטות, ואני באמת מחפש דבר שלישי היום, אני מחפש יותר את המשמעות, אבל ביחד אנחנו, בכל הכלים אנחנו ננגן. בכל אופן, מה השפה שמופיעה שם בתוספתא ובעיקר השכינים? התוספתא מדברת שם על מילה שדוחה שבת, נכון? כשהשפה היא מילה דוחה שבת, איזה עולם מושגים אני חושב עליו? מילה בשבת, למה היא אסורה? או איזה מלאכה? היא מלאכה. זה חובל, נכון? זה אחד מלמדת מלאכות, נכון? אבל כשיש מצווה, מה היא עושה? היא דוחה, שבת, נכון? אם אני מביא באותה תוספתא, כן, בבקשה, תראה.
חובל זה לא מלאכה.
חובל זה אחד מלמדת מלאכות, אבל כשזה מצוות מילה בזמנה, היא דוחה. אם אני מביא באותה שפה, כיסוי אדם, מה הוא אמור להיות? מלאכת חורש, שאני, שאלה, אם אני דוחה יום טוב או לא? שאני בתוך השכונה הזאת שם את קריאת שופר, מה השפה שלי? למה לא לתקוע בשופר בשבת? למה לא לתקוע? כי זה מלאכה. זה דבר האסור מלכות שבת, הוא לא דוחה שבת. ואז אני נמצא בפני חידה שאני צריך לפתור אותה, היא שרגע, רגע, עכשיו אני יוצא את החידה כמבט ראשוני. מצד אחד זה מלאכה ולכן הוא לא דוחה שבת, אבל למה במקדש הוא דוחה? מצד שני, יש מצוות שכן דוחות שבת. למשל, הנה, מילה דוחה שבת. מה ההבדל במילה לבין שופר? אני אתן לכם עוד דוגמה. לולב, כבר אתם כולכם יודעים, שנותנים לולב בשבת, רגע, הוא דומה, הוא לא דומה. זה אני רוצה להשאיר אחר כך, אבל כרגע בשלב הזה, השפה של דוחין היא בפשטות שפה שאומרת, זה אמור להיעשר בשבת, כי זו מלאכה. זו מלאכה. למה ביום טוב הוא מותר? התורה ציוותה עליו, אבל הוא מלאכה. זו השפה התנאית. גם הספרה משתמש בביטוי דוחים, נכון? כמו השפה התנאית הפשוטה אומרת שזו מלאכה, ביום טוב רגיל זו מצווה, את שבת המצווה לא דוחה, ככה נראה. ועל רקע זה אומר נתניאל, אם ככה דבר, מה ברור? שמה לא הייתי אמור לומר? שאפשר לעשות שיעורי נגינה בשבת, אם זה אחד מהמלאכות, נכון? ולכן מה רצית להסביר, להסיק מהתוספתא? שהתירה להתלמד בשבת, להסיק מזה. נתנאל רוצה להסיק עסק מאוד מרחיק לכת, והוא אולי אולי שבשבת מותר לתקוע, או בלשון אחרת, אולי זה לא מלאכה בשבת, או כמעט אמרת אפילו תוקעים בשבת, כן? שזה קצת מרחיק לכת, היית מצפה שזה כתוב בתוספתא, נכון?
אם אומרים שמותר ללמד, זה כל כך ברור שמותר לתקוע.
כשאתה לא חושב שמשהו אסור, אתה לא מציין שמותר.
מצוין.
אבל הם לא אומרים שמותר ללמד. מה זה מתלמדים?
מה אתה חושב?
מה זה מתלמדים? זה בניין התפעל. זה בניין היחיד שהוא עצמי.
אתה צודק.
מתלבש. כשאני מתלבש, אני עושה את זה על עצמי. מתלמד, הוא לומד בעצמו. אני לא מלמד מישהו אחר. רגע, ואז מה העניין פה? אני מתכונן לעצם התקיעה, זה לא מישהו אחר תוקע כדי שאני אתקע.
כן, ואתה מסכים שמתלמדים, הוא לא רק אומר, ההמשך הוא אין מעקבין. אין מעקבין אומר, אני רואה את הילד שלי בשבת עושה משהו אסור, אם אני צריך להגיד לו, אסור. כן, אתם יודעים איזה מילה ילדים הכי אוהבים, שם הכל נקרא מילה הזאת בשבת, ואז הם יודעים שזה לא בסדר? מוקצה, נכון. זה מוקצה, זה מוקצה, מוקצה. כן, זה השפה של הילדים.
זה
ילדים, מוקצה. אדם מבוגרים, מוקצה, מוקצה. בסדר, לא, אבל אתה מבין שהתוספתא בוודאות, היא לא רק אומרת אין מעקבין, היא אומרת מתלמדים. עכשיו, אני יכול להגיד לך שהפרשנות שאני ראיתי לתוספתא, היא אומרת, למה באמת ללמד לעשות שיעורים בשבת? כי מתי צריכים לצאת ידי חובת המצווה? מחר, ביום ראשון, לא, ביום ראשון, לא. אתה עושה שיעורים. מי שאני ראיתי לא רצה לומר על התוספתא, אני לא מסביר למה בתוספתא קשה לומר את זה. כי התוספתא הזאת נמצאת בתוך פרק שסמוך למשניות, וכשאני מסתכל בתוספתא הזאת, האם יש בה רמז שהיא חולקת על הדין של המשנה, חוץ מהתוספתא הזאת אני לא מוצא. ויותר מזה, יש תוספתא שמדברת על הבית דין, נכון? כלומר, בהלכה ח', נכון? מה אמרה התוספתא? ועוד זאת הייתה בירושלים, מתירה על יבנה, שכל עיר שרואה ושמעת. כלומר, אתה אומר בבירור מהלכה ח', שהתוספתא מקבלת באופן יסודי את הדין של משנה א' ב', נכון? ולכן זה קצת מרחיק לכת. אבל מה כן אפשר להגיד? ככה ליברמן רוצה לומר, שאולי השפה של התוספתא הזאת הוא לא שפת הדוחים. כלומר, היא לא מדברת את השפה שזו
מלאכה.
אולי יש לה שפה אחרת, כן? אז אני יכול להגיד לכם מה בעל המאור אומר. אני כבר הכנתי את הראשונים, כן? מה בעל המאור אומר על התוספתא הזאת? היא מדברת על יבנה. כך אומר בעל המאור. נראה לכם? בפשט התוספתא הזה. כן? ביבנה אפשר לעשות שיעורי נגינה בשבת, כי תוקעים בשבת. נראה לך, נתנאל? בפשט הדברים. לא כל כך, גם לי לא כל כך. בסדר. נתנאל ואני מסכימים, זה טוב.
יראל.
אבל אתה
מסכימים, מה?
לא, פתאום. בסדר, בדרך כלל. אוקיי. בכל אופן,
אני...
הרב, כן, בבקשה.
אם אני מדבר על יבנה, אז למה שאם מדברים על תקיע ממש, אנחנו מדברים על ללמוד?
לא, קטע מלמד, שאלה טובה, אני מסכים, זה לא נראה לי הפשט של הדברים, זה לא נראה הפשט של הדברים. בכל אופן, התוספתא הזאת היא תוספתא שאני לא הייתי אומר שהיא אומרת שתוקים בשבת בשופר בראש שנה, בדבר אחד ברור, היא סודקת את השפה התנאית הפשוטה של דוחים, שזה מלאכה. זה א', ב', יש ברית אחת שבפשוטה אומרת במפורש שתוקים בשופר בראש השנה של חג ושבת, היא ברית המבילה, אבל היא אומרת את זה, זה ברייתא בגמרא בדף למד. אני חוזר על השאלה שעוררתי בתחילת השיעור, זה ברייתא בבלית, איפה לשים אותה בתשבץ הגדול? אני לא יודע, היא ברייתא שנורא מבלבלת. במי שמחזיק גמרא לפניו, בשורה 4 רחבה של דף למד עמוד א', מטיב רעבה, שזה כנראה הבאה של ברייתא, תקיעת ראש השנה ויובל דוחה את השבת בגבולין איש וביתו. עכשיו תראו את האלף הזאת, מי שמחזיק גמרא, ואיפה זה לוקח אותי להגאות הגרא. הגאון מווילנה, רבינו אליהו, נבעל מהברייתא הזאת, שמה כתוב כפשוטה, תגידו לי, שתקיעת ראש השנה דוחה שבת בגבולין בבית שלך, נגד המשנה, נגד כל מה שידעת, כן? אז מה עושה הגרא מיד? הגרא לא טיפקס, תקיעת יובל דוחה, הוא עיף את המילה ראש השנה. בסדר? יש מאמר גדול שלא סיפרת, מה אנחנו צריכים לעשות מתודית? אנחנו הרי יש לנו יכולות, אני רוצה להסביר, אנחנו לא יותר טובים מהדורות הקודמים, פשוט יש לנו יכולות שכמו שהימים צריכים למצות את מה שהיה בזמנם, אנחנו חייבים למצות מה שיש בזמננו, ואחד מהיכולות האלה זה החתיכת פלסטיק הזאת, שזה תלמיד חכם גדול שיודע את כל ידי הנוסח לתלמוד הבבלי. יש פה תוכנה שיש אותה גם במחשבים של הישיבה ברשת, של ידי הנוסח, שזה פרויקט שנקרא על שמו של רב שאול ליברמן, קוראים לזה מאגר ליברמן, שזה פרויקט שהקלידו כתבי יד של התלמוד הבבלי. יש פה הקלדות של איזה 200 ומשהו כתבי יד, במסכת ראש השנה יש פה הקלדות של כשבעה כתבי יד, משהו כזה. יש פה גם קטעי גניזה שנתנו אותם עם הצילום, אני אראה לכם תמונות אחרי זה, פשוט חבל הזמן בשיעור. בצד זה תדעו שיש גם מאגר באינטרנט בספרה הלאומית, שיש שם כתבי יד סרוקים שמסכת ראש השנה, גם זה אני אשמח באיזה פינה פעם לראות לכם את האתר הזה. כשהולכים שם מגלים באמת שיש תנועה מאוד חריפה בכתבי היד של הברייתא הזאת, כי הברייתא הזאת ברייתא על פניו מבילה, כן, מבילה, כן? ומי שסיכם את כל החומר, יש מאמר על תקיעת שופר בשבת של יהודי תמיד חכם גדול שפעם היה רם בישיבת מעלה אדומים, והיום הוא פרופסור בבר אילן, שמו דוד אנשקה, הוא מהחבורה של הרב בני, זה הרב שגר בישיבת הכותל. ודוד אנשקה זה פרסם מאמר גדול בהערה, יש לי אותו מי שרוצה לו במקום, בהערה 28 הוא מביא כל כתבי היד של הברייתא הזאת, אני לא אחזור אז עכשיו בעל פה, ומה הוא מראה שם? שיש שם חילופי נוסח שבעיקר נועדו כנראה לתקן את הקושי שעולה ברושם הראשוני בברייתא הזאת. מילה אחת על חילופי נוסח, השאלה הגדולה היא לא רק לאסוף אותם אלא אחרי זה לעשות סדר ולהחליט, רגע, אז מה הנוסחה המקורי? מה קרה פה? הוא עצמו, מי שרוצה שיקרא את ההערה, הערה 28, נוטה לחשוב שהנוסח המקורי הוא הנוסח הבעייתי. זה בגלל כלל פילולוגי שכבר רבינו תם קבע אותו בהקדמה לספר הישר, חלק החידושים. זה כלל שבלטינית קוראים לו לקטיו דיפיקיליו, ששמו בישראל הקשה עדיף, לקטיו זה עדיף, דיפיקיליו זה דיפיקולט, זה קשה. רבינו תם אומר את זה שהמגיעים לא מגיעים סתם, או בלשון אחרת, שיש לי שתי אפשרויות. בוא נעשה עכשיו שיעור בלוגיקה, יש לי נוסח טוב, נוסח לא טוב. עכשיו אני שואל את עצמי מה קרה פה, יותר הגיוני שבן אדם ראה נוסח קשה והחליט מה לעשות לו לתקן אותו, מאשר שהוא ייקח נוסח טוב ויחליט לעשות אותו ללא מובן, כן? ולכן פילולוגים מעדיפים נוסחים קשים. אני רוצה להזהיר אתכם אזהרה חמורה, הם מעדיפים את הנוסח הקשה, לא את הנוסח המוטעה. כלומר, תבדילו בין קשה לטעות, לא שכל הטעויות בעולם הם הדברים המקוריים, אלא קשה אומר שאני לא רגיל בו. מה שזה אומר הוא, אתם רוצים ללמוד תנאים? צריך ללמוד את השפה של התנאים, את התחביר של התנאים, איך דיברו. הרבה פעמים דיברנו קודם על תורה שבעל פה, שהיא תורה שהיא חיה, שהיא מעבירה דברים מדור לדור, לשון רבינו הרב רעם, שזה מגלה דברים, כן, זה לא ממציא דברים, זה מגלה, החוליות המאוחרות מגלות דברים, גם עולם הלשון עובר שינויים. ואם אתה, יש לך כמיהה רוחנית ללמוד דברים מהשורש, אתה צריך לקחת בחשבון שאולי בתקופת התנאים דיברו עברית בבטא קצת שונה, התחביר היה קצת שונה, ולפעמים מה שפעם היה עברית תקינה הופך להיות מוזר לאנשים בדור מאוחר יותר, ולכן אתה מתחיל לשנות אותו. בסדר? אז יחפה את עצמו כל היום. אבל בסדר, ולכן מה שאני אומר הוא ההנחה של אינשקי הוא שפה הנוסח הקשר הוא נוסח המקורי שניסו לברוח ממנו, ואולי יש פה שימור לדעה תנאית, שמה הדעה תנאית? אני חולקת על הכל, שזה פילי פלאים הברייתא הזאת, הברייתא שאני לא יודע לאכול אותה, הברייתא בבלית, כלומר כשאני לומד משנה, תוספתא, ספרא, מכולם מה אני יודע? שכנראה לא תוקעים בשופר בראש הלכה ושבת. רק פתאום איזה ברייתא כזאת בבבלי, והיא מנוסחת לא כברייתא רגילה, תשמעו את הביטוי המוזר שהבבלי ככה חופר בו, איש וביתו. מאיפה עוד אתם מכירים את הביטוי הזה?
חנוכה.
חנוכה. פרויקט השו"ת גם יודע רק את חנוכה. עכשיו גם בחנוכה זו ברייתא, כבר אגיד לכם, זו ברייתא בבלי. הביטוי איש וביתו כשהופיע בברייתא, כלומר תעשה חיפוש בכל ספרות התנאים בפרויקט השו"ת, הביטוי הזה יופיע לך פעמיים, פה ובחנוכה. זה, לא יודע, זה ברייתא שאני לא יודע לכל אותה, אבל יש ברייתא כזאת שכפשוטה נראה שהיא אומרת את זה, נכון? אז עד כאן סיכום היחידה, האם מוסכם בתנאים בפשטות, כן, חוץ מהברייתא הזאת, ואת בקיע בתמונה התנאית בתוספתא ו... ראש השנה שמתלמדים. בסדר, עד כאן הנקודת הזינוק של התנאים. עכשיו בואו נתקדם לסיכום קצר של הדברים שראינו.
עשינו פה שאלה מאוד גדולה, אנחנו שמורים פשוט דעה כלשהי של תנאה, לא מעניין אותנו, שכר?
חס ושלום, לא הבנתי.
יש כאן קושייה בדעה הזאת, אומרים פשוט, זה דעה של מישהו?
מה הקושייה בדעה הזאת? שנביא כולם? אז זה מחלוקת. כאילו בעולם התנאים, תבין, כשאתה מגלה איזה דעה תנאית שהיא נגד כולם, היא חולקת, היא לא קשה. זה פילי פלאים שהמקום היחיד שדע שהתנאים יש מישהו תנא שלא אוהב את כל הדין הזה, הוא לא בספר תנאים, מה שאני מתכוון, כלומר, ותראה גם מה קרה לזה לבבלי, הבבלי קיבל את זה ובבלי לא מוכן לתת לו להגיד מה שכתוב בו גם כן, נכון? אמת? כי הבבלי מיד אומר שאיפה מדובר פה איש וביתו, מה הכוונה? מה הבבלי אומר? איש בביתו, בזמן ביתי, למשון אחרת מדובר בעיר שיש בה ביתי, כלומר הבבלי לא ייתן לברייתא הזאת להגיד את מה שבפשטות כתוב בה, נכון? וזאת למה? כי מה הנטייה של הבבלי? אם הקול הדומיננטי של המקורות הוא שלא תוקעים חוץ מעיר שיש בה בית דין, אז אנחנו נכנס את הברייתא הזאת לחק החם של הקונסנזוס, ואני אומר אם אתה קורא אותה כפשוטה יש בה צליל באמת שחולה, אבל זה פילי פלאים לחשוב שאתה דעה כזאת, אבל יש ברייתא כזאת שאומרת ברייתא לא פשוטה. בסדר? עכשיו בואו נעבור לדין של המשנה. הדבר המוסכם יותר נראה, זה גם עולה בבירור בספרה וגם בתוספתא ביום טוב, זה ברור שאיפה שופר לא דוחה שבת, רק בגבולים. והקושי המרכזי שקיים במשנה הוא להסביר בעיקר את ההבדל בין מקדש ומדינה, שמי שלמד את הירושלמי, אני אתחיל להקריא אותו ובואו נעזר בו רק בשביל הקושייה, זה שהמוראים לא הצליחו להבין את החילוק הזה. כן, בלשון הירושלמי, שורה 80, מי שמחזיק, רבי אבא בר פאפה אמר, הוא מספר סיפור, רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש שבו נתיבים, מה כשישבו ביחד בישיבה ויקשו קושייה. אמרינה, תנינה, יום טוב של ראש השנה שחל עד לשבת במקדש היו טועים, אבל לא במדינה, מה נפשך? אם דבר תורה הוא אף בגבולין ידחה, אם לית הוא דבר תורה אף במקדש לא ידחה. מה שהם לא הצליחו להבין זה למה יש פער במקדש ומדינה דווקא בשבת. לא הצליחו להבין את הדבר הזה, ובאמת זה דבר שהיא הנקודה הכי בעייתית בכל הנושא הזה, ואני אסביר את הדברים. מה שאני הצעתי בשיעור ביום חמישי, בואו נתחיל לסכם את הדברים בצורה ברורה, זה לשאול את עצמנו האם ייתכן שקיים הסבר פנימי בתוך החטיבה של המשניות שהמשנה הזאת נמצאת בתוכה, והחטיבה הזאת בצורה ברורה היא חטיבת המשניות של תקנות רבן יוחנן בן זכאי, שאני עיינתי במה שהצלחתי לראות במי שכתב על החטיבה הזאת, שבעיקר אני אגיד לכם מה הספר החיבור הטוב ביותר, החשוב ביותר לעיין בו, הרב אבי וולפיש, שהוא ממניחי היסודות של הגישה הספרותית למשנה, הוא מורה ורבו של הרב יעקב בתחום המשנה. כל נשמת המשנה הוא ברוח השיטה של הרב אבי וולפיש, והוא, הבנים שלו גם קוראים בישיבה פה, שלמה וולפיש זה בן שלו, תני וולפיש הוא בן שלו גם. הרב וולפיש כתב את הדוקטורט שלו על מסכת ראש השנה, ויש שם ניתוחים מאוד מעמיקים של המסכת, יש לו שזה 30 עמודים על החטיבה הזאת של המשניות, והוא מצטט שם כל מי שכתב על זה, כולל הוא. הם אומרים, מה הנקודה מחברת את המשניות? למה הם הובאו פה משנה פתאום על עולב, משנה על יום הנף, מישהו פה שאל, משנה על, 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 על קידוש החודש? הם הובאו בגלל התקנות שלא יכולים את זכאי. בלשון אחרת, זו חטיבה שעוסקת בתקנות של ריבז, לכן זה הובא כאן. יש שם לרב וולפיש כל מיני הסברים למה אלה ולמה בסדר הזה וכו' וכו'. מה שאני הצעתי לכם בשיעור זה לשקול שיש קשר בין המשניות האלו לא רק בזיקה לתקנה, אלא גם בזיקה לשלב הראשוני. דיינו, השלב הראשון הראשון של עולב, טרום התקנה, יש בה משהו שמשליך אור על השלב הראשון של שופר טרום התקנה. ויש משהו בשלב הראשון של הקידוש החודש, עוד טרום התקנות, שהוא משליך משהו גם על המשנה של שופר, והם מובאים לא רק בשביל תקנות ריבה, אז הם מובאים גם בשביל השלב הראשון, כדי לתת לי כיווני הסבר למשנה הראשונה. זאת הסיבה שזה מובא כאן, ורק התקנות האלה של ריבה זה לא אחרות. מישהו שאל אותי, בצדק, מה עם יום הנף כולו אסור, איזו ודאי, אין שם השלב ראשון, יש שם השלב. זה באמת נראה לי, אני אומר בכנות, שזה קשור רק לתקנות ריבז. לא נראה לי שיום הנף כולו אסור שהופך אור על השלב הראשון של התקנה. וזה באמת קשור רק לתקנות של ריבז. וכשנלמד בעזרת השם, אני מקווה ביום שלישי את החטיבה של התקנות, ננסה להבין מה החטיבה הזאת מנסה לומר, ומה התפקיד שגם הנף כולו אסור בהגד של החטיבה כולה. בוודאי שצריך ללמוד גם את התקנות כבלות הגד. אבל בכל זאת, מה שהצעתי בשיעור ביום חמישי היה לראות השלב הראשון כשופך אור, וכאן ההצעה העיקרית הייתה שני כיוונים. אחד, שהנה יש לי רעיון מקדש מדינה גם בלולב, וזה עוזר לי להבין את הפער בין מקדש מדינה בראש השנה. והכיוון השני היה, שים לב דרך התקנות של קידוש החודש, שיש בראש השנה משהו מיוחד שמתבטא במשנה, אותה משנה. מה מיוחד בראש השנה? שאתה, כשהוא נכנס, אתה מקדש את החודש על פי הראייה, אתה לא יודע אם הוא ראש השנה. ובנקודה הזאת אולי יכול לבוא לביטוי הייחוד של מקדש מול גבולין, שכן במקדש זה מקום קידוש החודש, אז במקדש יוכלו לדעת. זה נראה לי קו נכון, ומי שכבר התחיל להכין יותר היה יכול לראות בבירור. אני הצעתי שהקו הראשון עולה בספרה, אני אסכם אותו מיד. הקו השני נרמז קצת בברייתות בבבלי, שניהם עולים בבירור בספרות האמוראית הארץ ישראלית בירושלים. כלומר, שניהם עולים בבירור הכיוונים האלה. הקושי אבל הגדול שקיים, וגם מי שלמד את הירושלים, מי שעולה מדימדתי את זה תכף, יכול לראות שזה לא נדבק טוב לשבת. תראו, יש לי הבדל בין מקדש ומדינה בלולב, אבל הוא לא בשבת, נכון? כלומר, איך הדברים האלה נדבקים אחד לשני, זאת השאלה הגדולה. כלומר, אם זה נכון, אני משוכנע בנכונות הרעיון שההבדל בין מקדש ומדינה בלולב קיים גם בשופר, אני משוכנע בזה. במעבר השני, איך השבת נכנסת כאן, כן? כי זה לא בדיוק אותו דבר, זה לא כל כך פשוט, אבל זה נראה לי הכיוון הנכון. ופה אני רוצה בקצרה לסכם עכשיו פיתוח של הקו הזה. אני הולך לספרה, כן, כולם, הספרה הוא שגור על השנם. הספרה, אני אומר עליו שתי הערות. ראשית, הספרה כבר בבירור מדבר בשפה של התקנה של ריבז, שכן הספרה מדבר על בית דין בלבד, נכון? כלומר, הספרה מדבר על בית דין מול בכל ארצכם, נכון? הספרה לא מדבר על מקדש מול בכל ארצכם, אלא על בית דין. ולמה יש לי קושי עם הספרה הזה? הספרה הזה בעיניי הוא מוקשה. ותדעו לכם, כל מה שראיתי שכתב על הספרה, הנשקה וכולם, כולם רק אמרו ככה, בספרה ברור שהסיבה שלא תוקעים לשופר בראש השנה שחל לשבת, שהוא לא גזרה, הוא לא דרבנן, אלא הוא דורייתא, כי דורשים פסוק. אף אחד מהם לא הסביר, אבל מה כן הדרשה? אוקיי, זה דורייתא. אבל מה הדרשה מנסה לומר? עכשיו, הספרה הזאת היא באמת קשה. אני אסביר לכם מה קשה בו. הבית דין איפה מגיע מתקנה. אבל מה כל הרעיון של ללמוד תנאים ומדרשי ההלכה? באיזה פלטפורמה עוסקים התנאים ומדרשי ההלכה? בפסוקים. בפסוקים. אז מה אתה משתמש בשפה של תקנות כדי להסביר פסוקים? אתם מבינים את הבעיה שיש כאן? משהו פה הוא בעייתי. ודי מפתה אותי לומר, אני לא היום אונס, אני רק מפתה, בסדר? כלומר, מי שזה לא ימצא חן בעיניו, אני לא יכול להכריח אותו שזה נכון. אבל מפתה אותי מאוד לומר שהספרה, היות והמדרש הזה הוא כבר מתקופה שאחרי החורבן, אז הוא מדבר בשפה ההלכתית, הפרטים ההלכתיים שלו הם כבר השפה של התקנה, שזו המציאות ההלכתית של זמנו של הדרשן. אבל היות ואני נמצא בתוך מדרש הלכה שמדבר על פסוקים, אני צריך לחפש את העוגן של הפסוקים, מה שאומר שהשפה היסודית צריכה להיות באמת מקדש, שהוחלף על ידי בייטים, והשפה צריכה להיות מקדש, ולחפש בסיס בפסוקים. ופה ההערה השנייה, מה שהספרה בעצם אומר הוא דבר שכבר עסקנו בו, לא רק ביום חמישי, גם לפניו. בשופר של יובל התורה מאוד ברורה, היא ברורה שתוקעים בשופר, היא ברורה מי תוקע ועברתם, והיא גם ברורה באיזו שאלה? איפה? איפה? בכל ארצכם. מה כתוב בראש השנה לעומת זאת? זיכרון תורה. זה לא ברור, לא כתוב שם כלום. לא איפה תוקעים, לא מתי תוקעים, לא איך, כלום, כלום לא כתוב שם, זיכרון תורה. שבעצם היות וזה עולם של מדרש ההלכה שעומד מול פסוקים, אז מה עוצמת ההתנגשות? צריך מול בכל ארצכם, שהוא המודל של יובל, צריך מה לעשות? להציג מודל אחר שיכול להתקיים איפה? בפסוקים. מודל אחר של ראש השנה. כלומר, בצד מדרש ההלכה שבא ואומר שראש השנה ילמד מיובל, זה קיים בספרה, יש פה גם אמירה שהיא אומרת ראש השנה יש לו מודל קצת אחר, שהוא לא ילמד מיובל. עכשיו, איפה המודל הזה? עכשיו, כאן מה שאני הצעתי בשיעור, גם אני רק מפתה, אני לא אנס, אבל זה לא מוכרע. יש פה איזה כמה קפיצות שאני עורך. אותי זה משכנע, אבל אני, זה נראה לי יפה, אבל אני חייב להגיד, זה לא כתוב במפורש במילים. שאולי המשנה רומזת בכיוון דומה, שמאיפה לקחתי הבדל מקדש מדינה? מלולה. בלולה מה יגעתי? שלפני השם זה מקדש. עכשיו אני מחפש, האם יש לפני השם בשופר, לקחתי אותנו במדבר יהוד, במדבר יהוד. את רואה? הצלוחי, שמכה. במדבר יהוד, מה יש שם? ונזכרתם לפני השם, זיכרון לפני השם, שאולי יש כאן תפיסה שיובל הוא בכל ארצכם, ולראש השנה הוא לזיכרון, הוא לפני השם, הוא בתורת לפני השם. ראש השנה, תוקעים אותו במקדש. לפני השם זה מקום. לפני השם זה לא משהו מופשט. זה מקום שנקרא לפני השם, זה המקדש. וקודם כל הייתה הצעה הבסיסית לקשור בין הזיקה במשנה ב' לאלף לבין הספרה, להשלים בעצם את מה שקצת חסר בספרה, כן? שזה אולי הדרשה. אבל רק על זה נכנסנו קצת לעיון בכמה דברים. אחד זה לבדוק האם אכן אני יכול לגלות תקוות של ייחוד של תקיעת שופר במקדש, נכון? אם אני יכול למצוא שפה שכזאת. וכאן הוספתי היום למקורות, מי שראה את המשנה בפרק שלישי, שמה אומר את המשנה בפרק שלישי?
יש גם יום כיפור לפני השם, לפני השם
תתארו. זה נכון, אתה צודק. אבל לא כתוב שהשופר של יובל הוא לפני השם.
מה זה?
אדם, השופר של יובל הוא בכל ארצכם, כן? וואו, אתה צודק, יש גם מושג של לפני השם יום כיפור, אמת? נכון?
לא, אבל לא קשור ליובל.
וליום כיפור יש משהו מיוחד במקדש, אתה מסכים? נראה לי.
כל חג מהתורה יש משהו מיוחד במקדש.
נכון? אתה צודק. מה שבעצם אנחנו מנסים לבנות בו רעיון זה שעם כל ההרגל שלנו שתוקעים בשופר בכל העולם וכולם תוקעים, וברור שכבר בעולם התנאים, ברור, אני חוזר, ברור שתקיעת שופר התרחבה לכל האנשים ובכל המקומות, נכון? אבל אולי זה הרחבה, אולי מדובר במה? בתקיעה אחת ראשונית יסודית שהיא מתחילה, התקיעה היסודית היא לפני השם שמקרינים אותה החוצה. אני רוצה לראות לכם רעיון דומה.
בירושלמי אפילו מופיע עדים לזה שלא בטוח שתוקעים בחוץ לארץ.
נכון, נכון מאוד. אני רוצה לראות לכם גם דבר דומה ביובל. תראו, בספרה, הוספתי את זה גם היום. הספרה בבאר, אחרי שהוא כותב שיחידים צריכים לתקוע, הספרה מנסה להבין, האם מקיימים את יובל בכל מקרה, או רק אם קיימו את דיניו? איזה מחלוקת תנאים, איזה דינים? ואחד מהדעות שם זה, אני קורא לכם, של רבי יוסי, שאם לא תקעו בשופר, אין יובל, אבל אם לא שלחו עבדים, יש יובל. וזה הוא מסביר, אחר שכתוב תולה אותו לעניין תקיעת שופר, ואחד כתוב תולה אותו לעניין שילוח עבדים. מפני מה אני אומר יובל שלא בשילוח עבדים? שאפשר ליובל שלא בשילוח עבדים, אבל אי אפשר ליובל שלא בתקיעת שופר. אז תראו מה הוא אומר, תקיעת שופר תלויה בבידין ושילוח עבדים תלויה בכל אדם. אז מה נאמר פה באותו ספרה? שאיפה שתקיעת שופר תלויה במי? בבידין. רגע, רגע, אבל לא קראנו בספרה לפני כמה שורות שכתוב ועברתם שופר תרועה מלמד שכל יחיד חייב? רגע, אז אולי מה אנחנו חייבים לומר? שאומנם כל יחיד חייב, אבל זה בזיקה לתקיעה של מי? לתרועה של מי? של בית הדין. דבר כזה מפורש בבבלי בדף למד, שכן, תראו מה הבבלי אומר, איקא דמתלי להד, רעיון כזה נמצא בבבלי בוודאות, איקא דמתלי להד הרבונה, ההד הכתיב ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם, מלמד שכל יחיד ויחיד חייב את כוח. זה הספרה. אמר רבונה, ואם בית דין? מה הביאים בית דין? בזמן בית דין, מלשון אחרת, אמנם כל יחיד תוקע בשופר ביובל, אבל זה בזיקה לתקיעה של בית דין. יש פה מודל ברור שאומר, אני רוצה שכל יחיד, אבל היחידים לא בתורת יחידים, אלא בתורת מצטרפים למי? לבית הדין. זה גם לא קשה להסביר מבחינת התפקיד של התורה. מה תפקיד התורה? תפקיד התורה הוא שחרור העבדים, נכון? בהכרזת קדושת היום של היובל, מה אני עושה? משחרר עבדים. מי ממונה על הכרזת שנה? מי ממונה על הכרזה על זמנים? בית הדין הוא ממונה על זה, לכן זה מסתבר שבית הדין צריך לתקוע. זה משתלב מצוין ברעיון שצריך לקדש את שנת היובל על ידי השופר, כן? לכן דווקא בית הדין. מצד שני, למה להקפיד שכל יחיד ויחיד? כי מה אני מעוניין בעצם? שהקול של בית הדין לא יישאר בתוך כתלי בית הדין, אלא שכל יחיד ויחיד מה יעשה? יעשה סדר בבית. הרי היובל מחייב כל אדם, מה לעשות? שחרור עבדים. אני רוצה רק להזכיר למי שהדברים נראים לו מוזרים, בעת העתיקה כולם מחזיקים בבית עבדים, שתדעו. כל העשירים מחזיקים בבית עבדים.
כל מי שלא עבד.
כל מי שלא עבד יש לו עבד, בדיוק. כי אי אפשר לחיות בלי עבדים. פשוט היום הטכנולוגיה שחררה אותנו מהצורך בהרבה ידיים בבית, כי יש לנו ברזים, יש לנו גז, יש לנו מכונות כביסה, יש לנו מייבשים, מדיחים. גם שחרור אנשים, לא רק שחרור העבדים, נעשה על רקע שיפור טכנולוגי. כלומר, כשהעולם מצא מענים טכנולוגיים להרבה עבודות, אז היה אפשר לשחרר ידיים עובדות, ואז העולם נעשה יותר מוסרי, יותר טהור, יותר מזוכח. אפשר פחות לשעבד אנשים אחרים. סגרתי סוגריים, אבל זה מאוד מאוד מסתבר שהעולם של יובל צריך הכרזה של בית דין, אבל זה נוגע לכל בית, אז כל יחיד ויחיד. כלומר, יחד עם זה שתקיעת שופר ביובל היא חובת יחיד, ברור שיש בה מימד של בית דיני. זה ברור, זה לא מפורש מהמקורות. זה כתוב בספרה כמה שורות אחר כך. רבונה אומר את זה בבבלי בצורה מאוד בהירה, כן? עכשיו, רעיון דומה אפשר גם להגיד לתקיעת שופר. כלומר, תוקעים שופר בכל העולם, אבל הוא קשור לתקיעת שופר של המקדש, התקיעת שופר המרכזית. וביום חול, למה לא? שיתקע בכל העולם. בשבת חוזרים לנקודה המזוכחת ביותר, הראשונית ביותר, כי שם אי אפשר להגיד למה לא. ואז בשבת חזרתי אולי לנקודה הראשונית, שעיקר התקיעה היא צריכה להיות לפני השם דווקא בבית המקדש, שאני רוצה להראות עוד כמה נקודות שמתקשרות לזה. ראשית, הנקודה של המשנה בפרק שלישי שמתארת תקיעת שופר עם חצוצרות ועם שופר של יעל, כן? זה לא מפורש במשנה, אבל בוא נאמר כך, אני אקריא את זה. שופר של ראש השנה של יעל פשוט פיד מטופה זהב שתי חצוצרות בין הצדדים, שופר מאריך בחצוצרות בקצרות שמצוות היום בשופר. זה ככל הנראה תיאור של תקיעת שופר במקדש, וזה נוגע לבעיה פשוטה במשניות של פרק ג', בעיה שהסעירה את כל הראשונים. מצד אחד המשנה הזאת אומרת שתקעו באיזה שופר של יעל פשוט. מה כתוב משנה אחת לפני כן? לא, איל מופיע רק בגמרה. כל השופרות כשרים חוץ מי של פרה. רגע, פה כתוב של יעל, שם כתוב כולם כשרים. והתשובה הפשוטה, אומרים אותה ראשונים, לדעתי זה הסבר הכי פשוט, יש כמה הסברים בראשונים, הוא שהמשנה הראשונה אומרת, אתה יכול להזכר לאיזה שופר שאתה רוצה. המשנה הזאת היא לא משנה שאומרת את הלכות שופר, היא מתארת איך תקעו בשופר. איפה? במקדש. במקדש בפועל תקעו ביעל. זה נכון שיקשר גם בשופר של העיל. במקדש תקעו ביעל, וככל הנראה גם החצוצרות האלה והפי מצופי זהב, זה יחד עם תעניות במשנה. איפה תקעו בתעניות? במקדש. אבל יש פה כנראה תיאור מקדשי שיש לנו בתלמוד הבבלי, בדף כ"ז, הבבלי מביא דיון המוראי האם נכון גם בגבולים לתקוע ככה או אם דווקא במקדש. וזה הגמרא מביאה הפסוק בשם רבי שמעון בן לוי, מה הקראה דכתיב בחצוצרות וכל שופר הרי הוא לפני המלך השם, הוא לפני המלך השם הוא דיבין חצוצרות וכל שופר ובעל מלאך. בלשון מאוד פשוטה, מה נאמר פה במפורש? שיש צורת קריאה מיוחדת לפני המלך השם, שזה במקדש. וגם בתנאים מישהו פה לא השתכנע, ברור שזה רעיון שמתפתח מוכר יותר, ברור שבבבלי יש סימן קריאה לרעיון הזה שמקדש הוא משהו מיוחד. כן? הצעתי לכם לראות איזשהו תוספתא הפעם שהוספתי, זה בעזרת הרב וולפיש, הוא מדבר על התוספתא הזאת, תוספתא בפרק ראשון, שם תראו מה התוספתא אומרת. התוספתא אומרת כך: אמר רבי עקיבא אמרה תורה, הווה עומר סעורים בפסח, שהוא פרק סעורים, כדי שיתברך לכם תבואה. איפה מביאים עומר סעורים? במקדש. הווה חיטים ביקורים בעצרת, שהוא פרק אילן, כי ישברכו עליך פירות אילן. איפה מביאים חיטים ביקורים? במקדש. הווה ניסוך המים בחג, כדי שיתברכו עליך מי גשמים. איפה מביאים את זה? במקדש. אמרו לפניו מלכויות, זיכרונות ושופרות, מלכויות כדי שתבליחו עליהם, זיכרונות כשיבוא זיכרונכם לטובה לפניו, לטובה לפניו, שופרות כשתעלה תרועתכם בתפילה לפניו. אומר רב וולפיש, הכל מקדש, מקדש, מקדש. גם השופר שמעלה את התפילות לפניו הוא מקדש. זה לא מוכרח ב-100%, אבל הרעיון של מקדש הוא פשוט, שגם כל החיבור במקדש התפילות עולות, המקדש הוא לפני השם, ולכן כל התקיעות בעולם מתחברות למקדש. בשבת תוקעים רק במקדש. כשביטוי נוסף לזה שראינו הוא הרעיון שתקיעת שופר נעשית במסגרת ציבורית, וכאן עסקנו בזה ברחבה ביום חמישי, אני לא אחזור עכשיו על הכל, אני רוצה לחדד נקודה אחת שלא נגענו בה מספיק ביום חמישי. ראינו ביטוי מאוד עמוק על הציבוריות של מצוות שופר שקיים מפורש במקורות. זה קיים גם במקורות שאומרים שכולם תוקעים בשופר, הם נלחמים בדעה שלא כולם, זה לא מובן מאליו שכולם תוקעים בשופר. ודבר מאוד בולט שראינו בפרק רביעי בראש השנה הוא שכל הפרק על מה מדבר? על תקיעה במסגרת של ציבור. כשם שצליח ציבור חיה, כך הכל יחיד ויחיד, תוקעים בברכות, עובר לפני התיבה, שליח ציבור, זה מאוד בולט. בעצם נכון לומר שבהיעדר מקדש אפשר לראות בפרק ד' שני תחליפים. תחליף אחד קוראים לו בית דין, ותחליף שני קוראים לו בית כנסת. אלו שני תחליפים שאני אתרגם אותם לשפה קצת שונה. אחד זה התורה והשני זה התפילה, שהם שני המוסדות שבואו נתרגם. בדרך כלל מדברים לא על בית דין אלא על בית מדרש מול בית כנסת. אלו שני תחליפי מקדש מאוד בולטים. תקחו למשל לשון הגמרא בברכות בדף ח, אני חושב שהדברים מוכרים, מיום שחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו לדל אדמות של הלכה. שהדבר הזה מתפרש, מה התחליף של בית המקדש? איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? איפה ההתגלות האלוקית נמצאת בעולם היום? שיש מקדש, הקדוש ברוך הוא מתגלה איפה? מבית שני הקרובים, בקורבנות, בעמוד הענק. איפה הקדוש ברוך הוא מתגלה היום? דרך ההתגלות של סיני שממשיכה להדהד בעולם, דרך לימוד תורה, כי התורה הוא גילוי הרצון האלוקי. לימוד תורה זה גילוי שכינה. זה שאלה טובה. מה זה?
המצוות שאתה עושה זה המעט שהגדר
אפשר. אני אביא לך בלי נדר ישי, תזכיר לי להראות לך בספרות הגאונים יש אמירה מדהימה, אליבא דידם, דל אדמות של הלכה זה מקום גיאוגרפי, דל אדמות, מקום גיאוגרפי, שגם יודעים להגיד איפה הוא בעולם. יש מקום אחד בעולם שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה, אתם יודעים איפה? לא? רב שירר גאון כותב את זה באיגרת, שהוא מנסה לגייס תרומות לישיבה. עכשיו תבין, כשאתה רוצה שמישהו יתרום, נגיד לישיבת עותניאל, מה אני צריך לשכנע אותו? שהישיבה הזאת חשובה גם לו, או לעם ישראל, נכון? מסכים? רק זה שאנחנו רוצים להיות בישיבה, יופי, תממן את עצמך, למה אני צריך לתרום לך? אז אני אגיד לך מה הקו שאומר רב שירר גאון. רב שירר אומר, אתה יודע איפה דל אדמות אלה של ההלכה נמצאות בעולם? התורה של הפה לא נמסרת בכל מקום, היא נמסרת במקום מאוד מאוד מסוים, וזה הבית של הקדוש ברוך הוא, זה בית המקדש, זה בית הוועד, כך הוא קורא לזה. ואיפה זה? הישיבה שלי, ישיבת פומפדיטה. ולכן אם יהודי בעולם רוצה להתקשר לתורה שבעל פה, הוא צריך לעשות את זה דרך מי? דרך ישיבת פומפדיטה. ולכן יהודי העולם חייבים לתרום לישיבת פומפדיטה, כי אחרת מה הם יעשו לתורה שבעל פה? הם יחתכו את הפתיל.
למה
זה
לא נחשב
מישיבה? רעיון טוב, רק אם נסביר לכם מה הרקע. אני אסביר לכם מה הרקע. בתקופת הגאונים עדיין מוסרים את התורה שבעל פה על פה, ולכן כשהיות ונמסרת על פה, זה דורש באמת מרכז. תקופת הגאונים, אני גם זה אשמח, תרצו פעם איזה חבורה קצת להכיר קצת את תורה שבעל פה לתקופותיה וכו', אז אני אשמח לתת לכם על זה. אני אמור להעביר השנים לבוא לתורה שבעל פה אולי בישיבה, צריכו להיכנס במכללה. אז בכל אופן, מבחינת הגאונים, תורה שבעל פה עדיין נמסר על פה. יש לנו ידיעות ברורות שהיה להם בשיעור, היה אדם שנקרא גרס, שידע בעל פה מסכתות של הגמרא, והמסירה הרשמית של הטקסט של הגמרא היה דרך הגרס. שלמה הוא נקרא גרס? כי גרס זה פעולת תחינה. מאיזה איבר בגוף תוכנים? שיניים. פעולה שנעשית עם הפה נקראת פעולת גריסה. ככה זה בעולם הגאונים. לגרוס אצלם זה לא לטחון הדק, אלא לגרוס אצלם זה להגיד בעל פה. והרקע כזה, מה אתה יכול להגיד? קדוש ברוך הוא נמצא אצלנו, כי רק אצלנו זה מוסמך. ברגע שתורה שבעל פה עוברת לספרים, ברגע שהיא כתובה, ברור שמה? שאי אפשר להגיד רק אצלי. כל מקום שתפתח ספר, שם נמצאת התורה שבעל פה. בכל מקרה, אני רק חוזר לעניין הזה. שני התחליפים הגדולים של בית המקדש זה התורה והתפילה. כשהתורה ממשיכה את מה שבבית המקדש עצמו זה סנהדרין, וגילוי השכינה. הרי מה נמצא בארון? שהיה ארון, מה נמצא שם? הלוחות, הלוחות ניתנו במעמד הר סיני. בית המקדש הוא המשך ההתגלות של מעמד הר סיני. את הדברים האלה כותב במפורש הרמב"ן בפירושו לתורה. המשכן הוא המשך מעמד הר סיני. ומה זה בית כנסת? תחליף למה? תחליף למה? לקורבנות. עכשיו כשאני לומד, הוא תחליף לקורבנות, תפילות במקום קורבנות.
זה לא פשוט שזה ככה, אני פעם ראיתי שזה גם בזמן בית המקדש כאילו, מה זה פעם? בתענית כתוב את זה.
נכון, טוב, פה אתה גורר אותי למקום שהשעה כבר מונעת אותי עכשיו ברשותך.
שתפילות כנגד קורבנות תיקנו, זה לא במקום. ובזמן
שהם מכירים
קורבנות, אז
זה רק על שהמעמד, אבל תפילות קבע, שכל יהודי מתפלל שלוש פעמים ביום, מתפלל. בזמן המקדש כנראה לא היו תפילות קבע. תפילות הקבע, כל עיצוב בית הכנסת הוא בזיקה מקדשית ברורה, זה ניסיון למצוא תחליף לבית המקדש. וגם כשאתה הולך לתוך פרק רביעי במסכת ראש השנה, אתה רואה בבירור שכשהמקדש חרב, איפה מעבירים את התקיעות? מעבירים אותו מצד אחד לבית הדין, מצד שני לבתי הכנסת. בלשון הלמדנית, הבריסקאית, שהשתמשתי בה ביום חמישי, תקיעת שופר היא קיום ציבור, עם ישראל במרכז שלו תוקע בשופר. ופה באמת יש פנומן מעניין תיאורטית, לפי מה שאני אומר לכם, אני הייתי מוכן להגיד שבכל בית כנסת יתקעו גם בראש השנה שחל בשבת, כי הוא מאוד מאוד דומה למה? גם למקדש, כמו בית דין. בעצם מה אני רואה בפרק שלנו? שיש לחכמים העדפה של בית הדין על פני בית הכנסת. מה צריכים לשאול? למה? למה? מי שכבר למד גזירה דרבה של הבבלי, מה כבר יוכל להגיד לעצמו? אולי? אולי מה? או לא למדתם? בסדר, אולי תלמד גזירה דרבה, יהיה לך תשובה לשאלה הזאת. הנה כבר סיבה לעובד גזירה דרבה. אני הצעתי לכם במייל, מי שקרא את המייל שכתבתי אתמול בלילה, אולי יראה את הרעיון הבא, שבית כנסת הוא באיזשהו מקום מנוגד לרעיון המקדש, הוא מחליף אותו על ידי זה שהוא בעצם נלחם באחד מהרעיונות המרכזיים של המקדש, שזה וקמת ועלית, שיש מקום אחד מרכזי. מה בית כנסת יוצר? תחת כל עץ רענן. הוא כביכול לוקח אותי קצת למצב שספר דברים נלחם בו. לעומת זאת, בית הדין הגדול, ודאי, אם לפי רבי אליעזר, שדווקא יבנה, הוא לדורות משמר את מה? כי יפלא ממך דבר למשפט, מה יש בו, איזה ממד? וקמת ועלית. הוא שומר משהו יותר מרכזי. עכשיו פה מה צריך לבדוק? למה חשוב להם משהו מרכזי? כן? או למה הדבר הזה יותר בעל משמעות? בכל אופן, אני מסכם, כל מה שדיברנו עד עכשיו נוגע ללב של תקיעת שופר. כי אם תקיעת שופר היסודית היא לפני השם, היא דווקא במקדש, אז היא כאמור לא מצוות שמיעה בפשטות, היא מצוות קיום. מה מטרתה? לעלות איזה משהו כלפי המקום. אני רוצה לחזור לתוספתא שם בפרק א', בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו נומרון שנאמר היוצר יחד ליבם, ואומר תיקו בחודש שופר כי חוק לישראל הוא, אם קידשו בית דין הדין נכנס לפניו, ואם לאו בין הדין נכנס. מה עושה כאן השופר לפי זה? השופר נותן אות לשמיים, שמה הם יכולים לעשות? לדון, לא נדבר על זה הרבה, אני חולה על התוספת הזאת. מה אני מסביר? בראש השנה הקדוש ברוך הוא דן אותנו, אבל מי קובע שאפשר לדון אותנו?
אנחנו.
אני אגיד בצורה הבאה, הדין בא כי הקדוש ברוך הוא מלך העולם, הוא ברא את העולם ומולך עליו בעל כוחו, אבל מי ממליך אותו? היום, מי אומר לו אתה מלך? מי ממליך אותו? אנחנו. איך השופר מתואר בתוספת הזאת? בוא נקשיב את התנאים. מה זה שופר של תנא? זה להכריז על פתיחת יום הדין, זה אפילו לדבר לשמיים, זה ממש זיכרון לפני השם. אתה שומע את השפה הזאת ואת הספטה הזאת. מה כבר אומרת הלכה י' ב' של רבי עקיבא?
זה לא קשור לשופר.
למה?
זה קשור
ואומר תיקו בחודש שופר כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקים. תקשיב, כשישראל קובעים את החוק שזה ראש חודש, אז משפט לאלוקי יעקב.
זה לא קשור לשופר, זה קשור לקידוש החודש.
נכון, אבל תיקו בחודש שופר, תקשיב לפסוק כולו. כלומר, אני מקדש את החודש, תוקע בשופר, והשופר קשור בדין שנעשה איפה? משפט לאלוהי יעקב, הוא נעשה בשמיים. כשאתה הולך להלכה י"ב, מה כבר הלכה י"ב אומרת? כשתעלה תפילתכם בתרועה לפניו. עוד פעם, השופר רוצה, הוא כאילו גלי הרוח שנושאים את התפילות, לאיפה?
למרום,
זה כמו, תרשה לי להגיד עוד פעם, העומר, בכל מנחה יש אשן שמתאמר, עולה למעלה, נכון? כל קורבן על המזבח, קשור בה, המזבח הרי הוא צינור ההתקשרות בין השמיים, הסולם של יעקב הוא במזבח.
כן.
זה צינור ההתקשרות. אז השופר עושה את זה, כן? כלומר, כשאתה קורא תנאים, התפקיד של שופר הוא קשור בדין, או להמתיק את הדין, שזה מה שמופיע פה בהלכה י"ב, או המתקת הדינים, או הכרזה על הדין, אבל הוא קשור בזה, כן? וזה דווקא נעשה לפני השם, כלומר, הוא מדבר על לפני השם. כשאני עובר לתקיעת שופר של כל יחיד ויחיד, יש פה מהפך דרמטי במשמעויות, יש פה גילוי חדש של המשמעות של תקיעת שופר. אז אפשר לדבר על הרמב״ם שזה שמיעה, ואז אפשר לדבר שהוא מורה על לבבות, הוא מדבר אלינו וכו' וכו'. בסדר, בוא נתחיל ירושלמי, אפשר?
להפך, אבל
בבקשה, טובל, כן.
לא, טיפה לא מסתדר עם כל הכיוון הזה של התוספת, הוא טיפה לא מסתדר עם כל העניין של שמיעה, שמיעה שלנו, להפך,
זה כאילו... נכון, בדיוק מה שאני אומר, לי כמעט ברור שהמקורות הראשוניים ביותר של שופר היסודיים אצלם המצווה היא לתקוע. המצווה הוא לא לשמוע, כמעט ברור לי. מצוות השמיעה באה לעולם עם שני דברים, עם ביטול רעיון המקדש ועם החובת היחיד המתפזרת, ואז באה לעולם חובת היחיד. בסדר? בואו נקרא את הירושלמי ביחד. בבקשה, כן.
לא, בסופו של דבר זה השמיעה.
אני חוזר לכך שתורה שבעל פה, הגילוי שנעשה הוא חלק של התורה. כמו שדבר בעולם החוויות שלנו, העולם המרכזי הוא השופר אולי של היחיד, למרות שאנחנו עדיין עושים את זה בכנסת. כאילו, תנסה לדמיין את החוויה שאתה עובר פה עם הרב רעם והרב שמואל בבעל שלך. לא, זה לא הולך, זה חוויה אחרת, אין מה להגיד. בואו נקרא את הירושלמי ביחד, בסדר? שהמילה, מאיפה הבאתי את הירושלמי? אתם מכירים את מהדורת האקדמיה? יודעים מה זה? אז מבזק קצר, כן? נתן לי עוד, נתן לי את המבזק?
לא, אתה ניתן.
אוקיי, מבזק קצר. יש לירושלמי סך הכל כתב יד אחד שלם.
ליידן.
יוקרא כתב יד ליידן, כי נמצא בספרי בעיר ליידן. והיום יודעים בוודאות שכתב היד הזה ממנו הוא הודפס הדפוס הראשון, ולכן די המעיטו בחשיבות כתב היד, כי הדפיסו ממנו. עד ששמו לב שכל ספר כשהוא מובא לדפוס, מה יש לבית הדפוס? עורך, עושים קצת עריכה. ובבית הדפוס שדניאל בומברג בפניציה, היה לו עורכים שהגיעו את הירושלמי. ואיזה טקסט של הירושלמי התפיסו? עם ההגעות. ולכן באו ואמרו, צריך לבדוק שאלה מאוד פשוטה, האם האדם הזה יודע להגיע או לא יודע להגיע. אני אגיד לכם, על רגל אחת תלוי את מי שואלים. ובשאול ליברמן יש לו מאמר ששמו בישראל ירושלמי האוריות, או כתב אשמה נגד מגיע ירושלמי. הוא טוען שהבן אדם על הפנים שיבש את הירושלמי לגמרי, מצווה לא להשתמש בהגעות שלו. פרופסור זוסמן, כשאתה מבוא למדורת האקדמיה, הוא נותן לו ציון די טוב, הוא אומר, הוא די יודע ירושלמי. כמובן, הוא לא תמיד צודק, ולכן מדורת אקדמיה מטרתה הוא לתת העתקה מדויקת של כתב יד ליידן, שיהיה אפשר להפריד בין הנוסח של כתב היד לבין ההגעות. זה הכל. עכשיו, אני שמתי לכם פה את הטקסט, כי אפשר להוריד אותו גם באינטרנט, הזדמנות. בואו נתחיל לקרוא.
למה עושים הגעות, אבל יש לך כתב יד?
כי אני אגלה לך משהו, אתה חי בעולם של דפוס, שאתה אומר, כתב יד, פתח נורא מדויק. עשית פעם להעתיק משהו? אתה יודע מה זה כתב יד? זה אבא של הדבר, שמה קורה לו כל הזמן הוא? כל הזמן משתנה, משתבש, משתנה. כלומר, אנשים שחיים בעולם של כתבי יד, הם לא מצפים אפילו שהטקסט יהיה אחד. כל אחד מחזיק משהו אחר לפניו, ולכן אנשים בעולם של כתב יד חושדים בכתב יד. בסדר? לכן מה הם עושים לו? כשאני מגיש מאמר לדפוס, תמיד מתקנים לי, חושדים בעברית שלי, בתחביר שלי, ברעיונות שלי וכו', כן? זה לכל דבר יש עורך. ובואו נראה את הירושלמי, כן? כבר קודם קראנו את השאלה. בסדר, השאלה ברורה, נכון? עבר כהנה. בואו נקרא את זה עוד פעם. רבי אבא, קראנו את זה. מה קורה פה? עבר כהנה. תראו איך קוראים לו שם. אמרין, שמה קרה פה בכתב יד על רגל אחת? מה שבסוגריים עגולות, הוא מופיע בכתב יד ליידן ומחקו אותו. בכתב יד ליידן היה כתוב, ההוא אף בגבולין יידחה. מחקו את זה, ובמקום זה מה כתבו? הגברה רבה דנישול בן. בסדר? בגלל הזמן, זה לא הזמן לתרגיל מי אמר לה מגיע לעשות, למה עשה את זה, וזה מה שקרה פה. מה הם בעצם אמרו? הבנם הזה ביידיש אומרים כן לרנן. מה זה כן לרנן? יודע ללמוד, בוא נשאל אותו. אמר לו, כתוב אחד אומר יום תרועה, וכתוב אחר אומר זיכרון תרועה. הכיצד? בשעה שאוכל בכל יום תרועה, בשעה שאוכל בשבת, זיכרון תרועה, מזכיר ולא תוקן. מהלך יפהפה של רב כהנא. מה רב כהנא אמר? הוא שם לב לפער בין מי למי? בין ויקרא לבמדבר. ובא הוא אמר לעצמו, כנראה שלפעמים ראש השנה הוא יום תרועה שבפועל מראים, ולפעמים ראש השנה הוא זיכרון תרועה שרק זוכרים. מתי זה יהיה? מתי זה יהיה? עכשיו תראו, וזה בדיוק הבעיה בכל המשנה הזאת, אחד בשבת, אחד בחול. עכשיו, האם יש רמז בפסוקים שאחד בשבת ואחד בחול?
לא.
לכאורה לא. שנית, האם יש רמז בפסוקים שהדרשה הזאת נכונה רק בגבולין, אבל לא במקדש? גם לא, כן? כלומר, יש פה חצי תשובה. דבר אחד ברור, ששני דברים ברורים פה. ראשית, זה כנראה שפה של דרשות. כלומר, עוד פעם, אני חוזר, דברייתא או גזרה, מה השפה? דרשות, דאורייתא. שנית, וזו הנקודה החשובה שעליה אני רוצה לדבר גם מחר, זה נראה לי נקודה מכוננת, יש פה החלפת שפה מוחלטת מהתנאים. כי התנאים דיברו על דוחין. בואו אני רוצה להסביר אותם את דוחין. דוחין אומר כך, ביום טוב יש מצווה לעשות את זה. למה אתה לא עושה את זה? המצווה קיימת, רק מה? מול המצווה, מה עומד לי? הלכות שבת, הלכות שבת, שאין בה את המצווה, שבת אין מצווה לתקוע. זה אומר לך אסור. ותראו מאיפה באים הפסוקים האלה, מאיפה הם באים? הם באים מתוך הפסוקים הפנימיים של ראש השנה, מה שנועם קורא לך תחילה. כלומר, זה לא פסוק שאומר הקו הקודם של מקדש מדינה לפני השם, מה הקו הזה אמר? הקו הזה אמר שלחות שבת חוסמות את מצוות ראש השנה. כאן כתוב משהו אחר, זה מגבלה פנימית בתוך ראש השנה. בראש השנה שחל בשבת התורה לא צוותה להריע, רק צוותה לזכור את התורה. זה מה שהיא צוותה. עכשיו פה צריך להגיד כבר את הדבר הבא. קודם כל, זה בוודאות מדבר בשפה, ואני חושב שנפנים את זה השבוע, שתרועה הוא לא רק להוציא קולות באופן מוחצן. כי אם זה ככה, איך אפשר לזכור את זה? אבל אם כשאתה מריע יש משהו שמתרחש בתוך האישיות שלך, משהו פנימי, אז מה אני יכול לעשות? לדבר על רעיון שתעבור את החוויה הפנימית בלי להריע, נכון? או בלשון אחרת, מה שפת השופר כאן כבר בירושלמי, שלא מצאנו בתנאים, מה שפת השופר? שהשופר בלשון של בריסק יש לו קיום שבלב, הוא משהו סובייקטיבי שמתרחש פנימה, ואתה יכול בשבת לחוות את השופר בלי לתקוע בפועל. זה דבר אחד, זה מאוד שונה מהשפה של לפני השם, לפני המלך עושים פום פללם פללם, כן, זה שפה שונה לגמרי. שני, מה שזה בא והוא אומר, זה לא בגלל בלכות שבת אני לא תוקע, אלא הוא אומר שיש משמעות למפגש בין שבת לראש השנה, שהוא לא מונע ממני מלקיים אחת מהמצוות, אלא הוא יוצר תוכן אחר, הוא יוצר ראש השנה אחר. כן?
לא,
מה אנחנו צריכים לחשוב? אני לא רוצה עכשיו לגלות את כל הכסף, אני רוצה שנחשוב על זה. מה המשמעות המפגש הזה? ואני רוצה לחדד את השאלה על ידי לולב. לפי הדין היסודי במשנה, כשיום טוב ראשון שער סוכות חל בשבת, מה עושים עם הלולב? נוטלים בכל העולם, נכון? או בלשון אחרת, אין דרשה כזאת שהיא אומרת זיכרון תרועה, יום תרועה, או הייתי אומר עכשיו בשפה שלי, כי לולב כנראה סוכות לא פוגש את שבת. כלומר, במילים מאוד פשוטות, שסוכות חל בשבת לא מתרחש מהפך בתחני סוכות, כי הם שני ימים שונים שחלים ביחד. וכנראה כשראש השנה חל בשבת, מה אומר הרעיון הזה? לא בגלל איסורי המלאכה, לא בגלל הדויכין, אלא שמשהו משתנה, המפגש יוצא ראש השנה אחר. מה שאנחנו צריכים לשאול שם זה למה דווקא בראש, או מה יש בראש השנה שהמפגש עם השבת הוא קובע אותו? ופה המפתח של הכל הוא לעזוב את השפה התנאית ולחזור לאיזה שפה? של הפסוקים, תנסו, עם השפה של הפסוקים, תנסו, נו? זה לא יכול לפגוש אותו בשפה של התנאים, בשפה של הפסוקים זה יכול לפגוש. מישהו רוצה לנסות? כן, אלי, אלי.
רק שאלה, איך מה שהדרשה של הרפן עונה על השאלה של רשת הקיש ורבי יוחן?
אתה צודק, היא לא מאוד עונה, אתה צודק, בקטע הבייס, תחשבו על זה. רמז אני אתן, בסדר? איזה יום בשבוע זה שבת? היום השביעי. ומהו ראש השנה? אחד לחודש. כנראה שהמפגשים בין השביעי שפוגש שביעי קורה משהו, כנראה. בוא נדבר על זה בחיים. מה אמרת?
זה עושה מנס.
חבל, מצוין. בסדר, בואו נתקדם בירושלמי. מה זה? אולי קורה פה משהו, כן? תחשבו על זה, יש לי רעיון, אבל אני לא רוצה עכשיו לפתח אותו כי צריך לסיים.
אני שאומר שהתרועה זה שהקדוש ברוך הוא
יזכור. נכון, כבר אמרתי את זה לפני רגע. כל רעיון זיכרון תרועה הוא לא מדבר על לפני השם. באמת, זו שפה חדשה, זו דרשה שונה לגמרי ממה שפגשנו בתנאים. עכשיו אני מתקדם, והירושלמי ממשיך בעוד סיפור. זה נגמר, סליחה, עדי, כן.
מה הוא יעשה עם מקדש אבירם?
הוא לא מסביר. השאלה של אלי ושלך היא שאלה נכונה, ותראו את ההמשך. רבי זעורה, שאתם מכירים אותו, זה רבי זרע הבבלי שעולה לארץ ישראל וקוראים לו זעורה, מפקד לחבריי, תראו מה אומר להם. אולון ושמון קלי דרבי לוי דרש. תלכו לשמוע את השיעור של רבי לוי, דלת אי אפשר דומה פקפר של דלה אופן. אין אצלו נושא שהוא לומד, שלא מסביר אותו בצורה טובה. ועל ואמר קומיון, כתוב אחד אומר יום תרועה, כתוב אחר אומר זיכרון תרועה. הכיצד? בשעה שאוכל בכל יום תרועה, בשעה שאוכל בשל זיכרון תרועה, מעשים אותו, עד כאן מוכר. ופה בא המשך. מעתה במקדש לא ידחה. איך בדרשה הזאת יש רמז והבדל בין מקדש לבין? גבולים. תראו מה התשובה. ענה באחד לחודש. מה התשובה? קשה לדעת, אבל על פי השאלה הבאה אפשר להקרין על זה, על השורה הזאת. כי מה השאלה הבאה? מעתה אפילו במקום שהם יודעים שהוא באחד לחודש ידחה, או בלשון פשוטה, מה שבעצם נאמר כנראה בשורה הקודמת, כשאתה יודע בוודאות שהוא אחד לחודש, אז מה אתה עושה?
תוקע.
אז אתה תוקע בכל מקרה, כמו מילה ביום השמיני, כשהוא זמנו בוודאות, מה אני עושה? אני פה עולה בבירור בירושלמי הקו שאני הצעתי שמוקרן מהמשנה של התקלקלו לביאים בשיר. כשאתה יודע בוודאות שזה התאריך, אז הוא תמיד דוחה. זיכרון תרועה נכנס לפעולה כשאתה לא בטוח. עכשיו פה אנחנו צריכים לחדד את הנקודה שעלינו סביב המשנה שנתקלקו הלווים בשיר. כשהתורה אומרת שחג חל באחד לחודש, זה מובנה שברוב העולם יצטרכו איך לעשות אותו. יומיים. זה כאילו מובנה שמצד אחד הוא באמת יום אחד, אבל הוא יהיה יומיים. המקום היחיד באמת שהוא לא יהיה יומיים זה המקום שקדשים את החודש. ואז זה רק יש לירושלמי שאלה אחת, והוא מעטה אפילו במקום שהם יודעים שהוא אחד לחודש יתחייה, זה לא דין של מקדש מדינה, זה דין של מה? קידשות החודש, לא קידשות החודש. עכשיו כאן יש שאלה אופיינית לירושלמי ביאללה טרמינולוגיה של הפיסוק, השורה הבאה היא תשובה לשאלה הזאת או שזה נגמר בסימן שאלה? ועכשיו מתחילה הפסקה החדשה. תראו, בבבלי דבר כזה לא יכול לקרות לכם, כי מה הבבלי תמיד אוהב לעשות? לפסק. טרמינים, הוא אומר לך מתי מתחיל מתי נגמר. הפרשנים של הירושלמי טוענים שהשורה הבאה היא תשובה למשפט הקודם. יש רצו לפרש, ראיתי שנגמר בשאלה, לא ענו, ועכשיו יש עוד קו, עוד הסבר. חוק הדבר אחד ברור, שהשורה הבאה חוזרת לקו שאני ניסיתי לפתח אתכם בספרה ובמשנה של לולב, תנאי רבי שמעון בן יוחאי, והקרבתם במקום שהקורבנות קרבים. אמרין חבריי אקומי רבי יונה והכתיב והברתה שופר תרועה בחודש השביעי. אז מה אתה וכתוב בכל ארצכם, אז מה אתה אומר לי שזה דווקא מקום שהקורבנות קרבים? אמר לו, זו את מעביר בארצכם, האחרת לא, שזה מה שניסינו ללמוד, שזה בדיוק טענת מי? הספרה. אמרים לי, בסדר גמור, זה מנוגד, אבל איך זה מנוגד? זה יכול להיות מנוגד בשני כיוונים. או נאמר, זו אתם מעבירים בארצכם, האחרת בין בארץ, בין בחוץ הארץ. אולי הפסוק הזה בא לומר, יובל הוא רק בארץ ישראל, אבל ראש השנה הוא בכל העולם. אמר רבי יונה, אילו אבא כתיב תעבירו שופר בארצכם, הייתי אומר כאן מיית מקום אחר ריבה, אלא בכל ארצכם כאן ריבה מקום אחר מיית, כי זה צעק בכל ארצכם, כי מקום אחר זה לא בכל הארץ אלא בחלק מן הארץ. איפה זה? מקום שהקורבנות קריבים. שכמור יש פה מחלוקת אם אחד משלים את השני או אם אחד הוא אלטרנטיבי לשני. דבר אחד ברור, שהירושלמי מצד אחד הוא מביא את הדרשה של זיכרון תרועה יום תרועה, שזה כנראה גילוי של התבוננות מחודשת, רעיון אחר לגמרי בכל רעיון ראש השנה שחל בשבת מאשר מה שראינו עד כה בתנאים. שנית, שני הכיוונים ששמענו אותם ככה נרמזים עם הד במשנה נמצא בו במפורש. מה שאני רק אסיים ברשותכם זאת דקה, זה שהירושלמי הזה מופיע בשני מדרשי אגדה פלט ישראלים המוראים, ושם יש תוספת פשוט קטנה שלא נמצאת בירושלמי. ראיתם את זה? תראו את זה עכשיו יחד בויקרא רבה בשורה 111. אמר רבי שמעון בן יוחאי, ידחה במקדש הם מכירים זמנו של חודש, ואז ידחה בגבולין שאינם מכירים זמנו של חודש. תני רבי שמעון בן יוחאי, מה השתנה פה? שאותו משפט שהיה בירושלמי ששואל מה קורה שבירושלמי נראה קשק לבטריה שסתם עד ירושלמי, לפי הרבי קרבה זה ציטוט תנאי, זה רבי שמעון בן יוחאי, שהוא גם בא למשפט הבא. ודברים דומים יש גם בפסיקתא, שזה כתוב כתנאי רבי שמעון בן יוחאי, זה לא נדחה. כלומר, מה שמשתנה שם הוא שהם שניהם רבי שמעון בן יוחאי, ואז השאלה הפשוטה היא, אז מה זה אומר? הוא אומר שני דברים, או עד רבה זה סיבה לקשר ביניהם? ושנית, זה נתקבל למסקנה. רגע, בסיכומם של דברים, בירושלמי, מצד אחד יש שני הקווים של האי הבהירות על קדושת היום, והנושא של אולי עיקר התקיעה הוא במקדש, יחד עם רעיון זיכרון התרועה, שכאמור לכאורה לוקח אותי מעולם הדוחים, לוקח אותי לשינוי פנימי של התוכן של ראש השנה כשהוא חל בשבת, שלעת אתה אמרנו אולי מפגש השביעיות יוצר חודש שביעי אחד לחודש אחר מאשר חודש שביעי אחד לחודש רגיל, כי יש פה שביעיות דרך השבת. ובעזרת השם מחר אני רוצה לפתוח את הלימוד בלימוד של הבבלי, בסדר? זה ירד הרבה תיאבון, חברו הטוב.
אתה עולה בפי שדמלה לכיוון רכס רמים, שם היישוב קוראים מרגליות, אחלה יישוב,
ועדיין הוא חושב שזה גם כמו שבועות
השנה שני פרקים, אתה עורד שם בער עם סמודה, משהו מטורף, מעיין, יש לך גם מקום לשבת מתחת לאדמה וגם בריכה שם.
כמה אתה ליד היישוב מרגליות?
ליד היישוב מרגליות, ממש בגלל.
תסביר את זה.
חיר בתמונים,
תסביר את זה.